פרק י"ז, פסוק י'. מה? מה בפסוק ח'? מה הבעיה? אתה שואל מה המשמעות של הביטוי בפסוק ח' ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל? אתה שואל מה פירוש הביטוי? שאלת מה פירוש הביטוי הכפול איש? כשאומרים איש איש או וכדומה לזה בעברית מקראית, הכוונה כל אחד, כל איש, הכוונה איש איש, גם כל איש. כן. פסוק י' ואיש איש מבית ישראל. עכשיו, מה שאתה אומר, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו. מה זה איש אחד, איש אחד? מכל מטה אחד, הכוונה. זאת הצורה של הדיבור בעברית מקראית. כן. או למשל, חפופים אחד אחד. נכון? מה? איזה ניקיון והסדר. אז זאת אומרת, אחד אחד, כל אחד. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם. ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה, כי נפש הבשר בדם היא. ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. אפשר לפתוח את החלון השני גם? בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. זאת אומרת שהתורה אוסרת את אכילת הדם. זה בא אחרי איסור שחוטי חוץ, בין שמדובר בבהמת חולין בזמן המדבר, ובין שמדובר בבהמת קודשים לדורות. נכון? אמת או לא? לא הקשבת, לא צריך להתייחס עם ככה. כן, הרמב״ם אומר שאם התלמיד יתרשל, הרב לא צריך לעזור לו.
ביקשתי.
לא, בסדר, בסדר. כי נפש, אז זאת אומרת שהתורה, אחרי שהיא אסרה שחוטי חוץ, בין בחולין במדבר ובין בקודשים לדורות, אוסרת גם את אכילת הדם. זה הכל הולך באותו כיוון. הדם זה שייך למקדש. לכן אסור לאכול את הדם. בסדר? כי נפש הבשר בדם היא, וזה משמש, אם כן, לכפרה על הנפש.
מה זה נפש של
הדם?
מה? שהחיות נמצאת בדם?
החיות נמצאת בדם, ודאי. הרי מי שמאבד את הדם, לא חי. רק למזבח מותר לאכול דם. הוא גם כן חלב. כן, כל חלב לשם. מזה אגב למדו דרשה כללית, מה זה כל חלב לשם? שכל המשובח אתה נותן לשמיים. לא דרך שמשובח, כי החלב הוא שמן יותר מכל שאר החלקים. כל חלב לשם. כן.
מה הטעם של
איסור אכילת חלב? איסור אכילת חלב, טעמו, זה מה שאני אמרתי ממש בדקה הזאת. מה אני אמרתי? עכשיו, עכשיו. נכון, נו, זה הטעם. אז הסברתי. נכון. דם, קראנו לפני שתי דקות. גם את זה אמרנו. אמרנו שהנפש נמקרבת על גבי המזבח כדי לכפר על הנפש. אני אמרתי את זה. ממש בדקה וחצי האחרונה. כן? למה אני יורד עליך? אתה הזמנת. הזמנת? הזמנת, מה אני אעשה? טוב. פסוק י' ג' לא, זה לא שזה כיף לי, כן? תבין לי, אבל אין ברירה, זה הלכה ברמב"ם. טוב, ואיש איש מבני ישראל, פסוק י"ג. כן? אתה אומר שהרמב"ם לא כתב שצריך לרדת על התלמיד. בוא נבדוק. כן? יאיר טוען שהרמב"ם לא כתב שצריך לרדת על התלמיד המתרשל. טוב, הבה נבדוק. הבה נבדוק. הלכות תלמוד תורה. לרבנו הגדול, הרמב"ם. בוא נבדוק פרק ד' בהלכות תלמוד תורה, הלכה ד' הלכה ד' הרב שלימד ולא הבינו התלמידים, לא הבינו, קורה, לא יכעוס עליהם וירגז, אלא חוזר ושונה הדבר אפילו כמה פעמים עד שיבינו עומק ההלכה. וכן לא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין, אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים. נכון שגם לפעמים ראינו את התופעה הנלוזה הזאת שאנשים אומרים כן 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 וברור שהם לא הבין, אז זה אסור. ואם כעס עליו רבו ורגז, יאמר לו רבי, תורה היא וללמוד אני צריך ודעתי קצרה, אז אל תתרגז עליי. לא יהיה התלמיד בוש מחבריו שלמדו מפעם ראשונה או שנייה והוא לא למד אלא אחר כמה פעמים. שאם נתבייש מדבר זה, נמצא נכנס ויוצא לבית המדרש והוא אינו למד כלום. לפיכך אמרו חכמים הראשונים, אין הביישן למד ולא הקפדן מלמד. עד כאן ההלכה הנחמדה. המשך. במה דברים אמורים? בזמן שלא הבינו התלמידים הדבר מפני עומקו או מפני דעתן שהיא קצרה, אבל אם ניכר לרב שהם מתרשלים בדברי תורה ומתרפין עליהן ולפיכך לא הבינו, חייב לרגוז עליהם ולהחלימן בדברים כדי לחדדם. להחלימן, איך קוראים לזה בעברית מודרנית? להחלימן בדברים? להרדת עליהם. וכי עניין זה אמור חכמים, זרוק מראה בתלמידים וכו' וכו'. בסדר? אבל הרמב״ם אמר את זה, נכון?
טוב.
ורבי, אתה רוצה שאני ארד על שני תלמידים? טוב. הרמב״ם לא כתב שאי אפשר לנהוג לפני משורת הדין? תשובה. אם הרב ינהג לפני משורת הדין כשרואה שהתלמיד מתרשל, אז הוא יהיה אהוב על תלמידיו, אבל לתורה הם לא ילמדו. יש גמרא במסכת כתובות שאומרת, ההוא צורבה מדי רבנן, דרחמו לה בנמטה, משום דלה מוכח להוא במילה דשמיה. כלומר, אם הרב אהוב על בני מקומו, זה סימן שהוא לא מוכיח אותם בענייני שמיים. איזה רב נחמד, כל מה שאנחנו עושים, זה בסדר והכל. אז ברור, הרב אהוב, אהוב על הבריות וכו', אבל מה עם תורה? שמעתי עליה.
יש ביטוי כזה.
מה?
רב שכולם אוהבים אותו, לא רב, רב ששונאים אותו, לא בן אדם.
טוב, וזה גמרא מפורשת. מה שאתה אומר, זה גמרא מפורשת, מסכת כתובות, מה שאני אומר. כן. אז אין ברירה. אפילו אפשר לבדוק לפני משורת הדין, אם לא זה מלאכת השם רמייה. בלימוד תורה אין דבר כזה, מצטער. טוב. אבל דע לך, שואל יקר, שהבחור הספציפי הזה שהרשיתי לעצמי לרדת עליו, הוא אוהב את זה שמוכיחים אותו, זה בסדר? טוב. בסדר, הלאה. טוב, אפשר להמשיך? פסוק י"ג. ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכיו, אשר יצאו צאת חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. כי נפש כל בשר דמו היא. כל אוכליו יכרת. זאת אומרת שהתורה מצווה פה מצווה מיוחדת, מצוות כיסוי הדם. מתי מכסים את הדם? כן? זה שהוא צד צד חיה או עוף אשר יאכל. אז למה כתוב כאן צד חיה או עוף אשר יאכל? כי הרי לפני כן אמרנו שאסור לשחוט, נכון? מה אסור לשחוט? בהמות שראויות להיות קרבות על גבי המזבח. אז מה נשאר? חיה או עוף. נכון? מחוץ למקדש. אין חיה במקדש בכלל. לא מקריבים חיה במקדש. ואוף כן, אוף כן, זה נכון. מה? צייד חיה, צייד הכוונה שהוא תפס אותו. לצוד הכוונה לתפוס. לא, לצוד פירושו לתפוס. אתה לוקח רשת, תופס את הבעל חיים. בסדר? אחרי שהוא תפוס בידך, אתה שוחט אותו. ושפך את דמו וכיסהו בעפר. נכון? אז יש מצווה לחסות דם של חיה ועוף. מה עם דם של בהמה? אין מצווה. לא צריך לחסות דם של בהמה, אבל יש מצוות כיסוי דם של חיה ועוף.
איזה חיה
כשרה
יש?
יש בוכתות של חיות כשרות. כן? אייל וצבי ויחמור ועקוב ודישון וטוב הזמר. מה? מה, הצבי זה בהמה? אז למה אוכלים את החלב של הצבי?
רגע, אז החילוף בין בהמה לחיה מה הוא? שבהמה זה חיה בית,
ובהמה
זה...
סליחה, בהמה זה... באופן כללי, ההבדל בין בהמה לחיה, באופן כללי, כי זה יותר מסובך מזה, זה אם זה בר או ביתי. בסדר? באופן כללי. אז זה אדם ששוחט צבי, חלבו מותר, אבל חייב לחסות את דמו. מה שאין כן, נגיד אם הוא שוחט פרה, זה בדיוק הפוך. כן, לא צריך לחסות את דמה, אבל חלבה אסור. נכון? מה קורה כשיש בעל חיים שהוא ספק בהמה, ספק חיה?
זה
הקוי. מה שאין בגמרא? ספק חיה, ספק בהמה, אז מכסים את דמו, בלי ברכה, מספק, ולא אוכלים את חלבו, מספק. קוי. קוי. יש בהמה כזאת. קוי. מה?
מוכר,
יש כל מיני זיהויים, יש ספרים שנכתבו על זה, פרופסור פליקס, פרופסור לוינגר, כתבו על זה. מה הזיהוי של כל בעל חיים? למשל, היום הג'ירפה. לאחרונה היה דיון שלם בין הפוסקים. אם אתם חושבים שהמזגן הזה ממזג, אז אתם טועים. מקסימום הוא על חורף, בטח הוא עכשיו מבשל אותנו. כן. אז איפה היינו? כן. כן, הג'ירפה, ג'ירפה. לאחרונה התקיים דיון בין הפוסקים. בקיצור, היום הוחלט ג'ירפה כשרה, מותר לאכול. רק שיש הבעיה אחת, שזה בעל חיים מוגן. בעל חיים מוגן, ולכן אסור על פי החוק לשחוט אותו. אבל יכול להיות שבבוא הזמן יעשה מה שנקרא גם ג'ירפות לגידול. ואז יהיה מותר, ואז שם אין בעיה גם של בשר חלק.
זה חיה?
לא, הלכה למעשה, זה, אין שם סירחות בריאה. כן.
שמעתי שיש גם בעיה איפה לשחוט אותה.
זה הבדיחה שכולם מספרים, שיש בעיה איפה לשחוט אותה, וזה פשוט לא נכון.
יש כמעט 2 מטר בקום.
אתה יכול לשחוט איפה שאתה רוצה, מה זאת אומרת? עד רבה. לכן כל הסיפור הזה, לא, זה סתם בדיחה שמפיצים, זה לא נכון. טוב, מפיצים.
זה חיה?
הג'ירפה היא חיה. שדין חיה. השם המקראי שלה זה כנראה הזמר, מה שמובא בפרשת שמיני. בפרשת ראה, סליחה. כן? הזמר הוא הג'ירף. לפחות כך לפי דעתו של רבנו סעדיה גאון, שעליו סמכו במשך כל הדורות יהודי תימן והיו אוכלים ג'ירף. כן, בתימן היו אוכלים ג'ירפות. זה היה די נדיר, אבל היה מזדמן. לפעמים הרי אפריקה לא רחוקה משם. ולפעמים היו אוכלים ג'ירפות. מה?
זה
היה מין
מיוחד של
ג'ירפה,
זה
לא יודע אם זה כל... לא, ג'ירפה זה מותר, בקיצור. טוב.
מתי
הרמדה צריך פסק
כזה
של השמותר?
שנה שעברה, כן.
היה טפס שלך, שחטו. כן. כן, רק שהג'ירפה ששחטו, היא לא הייתה במצב שאפשר היה לאכול אותה. אבל בסדר, בדקו, בקיצור הכל מותר. עכשיו בואו נחזור לנושא שלנו. אז החיה, כן, שצריך לחסות את הדם. אז למה צריך לחסות את הדם של חיה ועוף, ולא צריך לחסות את הדם של בהמה? וכן, מה המשמעות של כיסוי הדם? אז בואו נראה מה שהתורה אומרת. פסוק י' ד', כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא. אני מציע, כדי לדעת תשובה על מה שכתוב בחומש, נקרא בחומש.
שאלה.
כן, נדע. כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יקרה. וזה כדי שלא תאכל את הדם, אז תכסה את הדם. זה יכול להיות שייך גם בבהמה. הנה, שלום הרב, המזגן פועל, הוא נמצא כרגע על 25 מעלות, אשמח אם אחד התלמידים ינמיך את הטמפרטורה, ויסגור, אתה מכוון בסמך, את החלונות. כן, אכן החלונות סגורים, ואני מקווה שהמזגן פועל. בינתיים אנחנו רק מתחממים. אבל מסתדר. מה זה 25 מעלות?
מה? על
19, כן. בסדר, טוב. תודה רבה, רק שיסגור כותבים בסמך ולא בזין. בסדר. נפש כל בשר, כן. אז זאת אומרת לכאורה, אם זה רק כדי שלא יאכלו את הדם, אז היה צריך לי... אם זה רק עניין שלא יאכלו את הדם, זה צריך לשאר גם בבהמה. כנראה שיש טעם נוסף שמסתתר מאחורי הדברים האלה. מה?
כי לגבי כיסוי דם, זה 100% כיסוי, או שסתם ככה חול סמלי?
כמה מכסים את הדם? סמלי, סמלי. לא צריך לחסות את כל הדם של החיה. ברגע שלקח בוכתה אחת של עפר וזרק, זה מספיק.
אז מה הרווחנו
בזה? אז זה תלוי. יש ההסבר של הרמב״ם, יש הסבר של הרב קוק. הסברים הפוכים לגמרי. לפי הרמב״ם, הסיבה היא משום שהיה מנהג במדבר, אצל יושבי מדברות, שהיו חופרים גומה באדמה, שוחטים על גבי הגומה הזאת בהמות, לא, זה לא בהמות, חיות ועופות, ואז כשהם מתמלא בדם, היו מזמינים את השדים, היו עושים סעודה על הדם, זה נקרא לא תאכלו על הדם, והיו מזמינים שמה את השדים, כדי שהשדים יעשו רצונם. התורה התנגדה למנהג הזה, ולכן אמרה לחסות בעפר. למה? כי אצל אותם האנשים שהזמינו את השדים, ברגע שחתיכת עפר כלשהי נפלה לתוך הדם, זה כבר פסל לפי אמונתם את אפשרות הבאת השדים. אז לכן התורה אמרה, עד רבה, תחסה, תשים עפר, ככה לא תזמין את השדים. ככה דעת הרמב״ם.
בכך
אני מונע את האפשרות של הטקס של הזמנת השדים. אני מתייחס לעובדה שיש אנשים שמאמינים בזה. האם זה אומר שהתורה מאמינה בקיומה, כלומר מקבלת את קיומם של השדים? התשובה היא לאו דווקא. לפי הרמב״ם למשל, אין קיום לשדים, זה שטויות, קשקושים בעלמא. בסדר? אז לכן אומר הרמב״ם, כיוון שהדבר הזה היה קיים, אנשים היו מזמינים את השדים שם, אז התורה אמרה, תשים עפר, ככה אין חשש שמישהו יתפתה להזמין את השדים שם. בסדר? עכשיו, מה... לא, אז כנראה שזה טעם נוסף, מה שאני אומר. עכשיו נשאלת השאלה, מה החולשה של ההסבר של הרמב״ם? אומר הרב קוק, ההסבר של הרמב״ם הוא יפה מאוד מבחינה היסטורית. כלומר, זה אם אני רוצה לעשות ארכיאולוגיה רוחנית, ולהבין מה הייתה המשמעות של האיסור הזה עבור יוצאי מצרים, אז באמת אני צריך ללמוד את דרכיהם של עובדי עבודה זרה בימי קדם, אז אני אבין למה התורה אסרה. מה החיסרון של ההסבר הזה? שזה לא נוגע לי. זאת אומרת, ברגע שהתרבות הזאת של הזמנת השדים נעלמה מן העולם, אז עבורי זה לא אומר שום דבר. זה מעשה סתמי, חסר משמעות. נכון, זה שאלה כללית מה שאומר הרב קוק. על כל ההסברים ההיסטוריים למצוות שמתייחסים לתרבות שחלפה מן העולם, יש לנו קושי כללי. הרי המצוות האלה הן מצוות נצחיות, אז אם כן, מדוע להמשיך, למה התורה ציטה להמשיך לקיימן, גם כשהרקע להבנתן אפילו נעלם. כלומר, כדי להבין למה התורה אסרה, אני צריך לעשות מחקר אצל עובדי עבודה זרה הקדמונים, במידה ונשאר לי משהו מהם. כן? דבר תמוע, נכון? לא, אין בעיה שהתורה תכתוב דבר שאנחנו לא זקוקים לו עכשיו. השאלה היא שמה שחסר לי זה שזה לא מספק את הצורך שלי להבין את מה שאני עושה. כן. שלום כבוד הרב. כיוון שדיברת על מאכלות אסורים, האם יש להקפיד על כשרות של חומרי ניקוי, אמה, קלור וכדומה? טוב, מה אתה אומר? שברסי, נכון? כן, שברסי. טוב, האמת היא שהייתי צריך לענות שאני לא עונה על שאלות שלא קשורות לנושא. נכון? לא עונה. אבל בכל זאת, זה בשביל השעשוע זה שווה, אז התשובה היא שלא צריך. כן? ואם תאמר שיש לך כלב שאכל מהכלור, אז זה כלב מחמיר. טוב, בואו נחזור. אנחנו פשוט ממש מתבשלים פה, אולי עוד שעה המזגן הזה יעבוד משהו. תפתחו את החלונות וגמרנו. לא יודע, אני לא מבין מה הצורך במזגן שלא עובד. סגור את הנה, יש רעשים, אז מה, פחות תחיה.
אז מה המשרה
לדעת הרב קוק? הרב קוק לעומת זה אומר שעל מנת שהמצווה יהיה לה קיום בשכל, צריך לתת לה גם טעמים שלקוחים מן העתיד ולא מן העבר. זה לא שהרב קוק חולק על הרמב״ם, הוא אומר, זה לא מספיק לי. אני זקוק לטעם עתידי. אז הדברים משתלבים היטב במה שהרב קוק מכנה חזון הצמחונות והשלום, שיש איזו רתיעה מוסרית משפיכת דמם של בעלי חיים. ולכן התורה אמרה, אם כבר אתה שופך את האדם הזה, תעזוב אלינו, יאללה, יש לנו חלונות פתוחים, יותר נחמד, לא? תראה, עשינו ניסיונות, אני מתאר לעצמי שהניסיון האחרון יצליח בדקה האחרונה של השיעור. די, כמה אפשר ל... תודה לכל פנים על הכוונה הטובה, אבל זה לא עבד. טוב. אז איפה היינו? הרב קוק, כן, הרב קוק. חזון הצמחון. כן, יש איזו רתיעה מוסרית מזה ש... אלן, גמרת את השבעה ימים? אה, בסדר. יש רתיעה מזה ששופכים דם. זה ליטול חיים של מישהו אחר, לצורך מילוי הבטן שלי, יש בזה איזושהי בעיה. ולכן התורה אמרה, אומנם זה מותר לך, אבל תעשה מעשה שמראה על זה שאתה מתבייש. תחסד. כמו שאדם מחסה את אבונו. כן? עשית משהו לא בסדר, אתה מסתיע. אז פה שפכת אדם, תחסה.
אבל זה לא מסתדר עם השלב משהו שעבר.
למה זה יותר מה שאמרתי שבוע שעבר?
בשור שעבר, סליחה. הרב דיבר על כך שזה הדבר הכי טבעי, ויש בנפשו של האדם את הרצון לשפוך דם, את כל הדברים.
נכון, נו.
נו, כבר אומר שיש עצם.
יש רתיעה מוסרית. מה שאמרתי שהנטייה הטבעית של האדם היא לשפוך דם, זה נכון, זה מצד הטבע. זה שישנה רתיעה, זה מצד המוסר. יש באדם שני מוקדים. יש מוקד טבעי, שעושה אותו זאב, אדם זאב לרעהו, ויש מוקד של הכרה מוסרית שמגביר אותו על הטבע. הרי היה שלא כל בני האדם זה הביא.
מה שהרב רוצה לומר, כן? שגם בזמנו כאשר אדם היה שוחט, היה מרגיש נקיפות מצפון כאלה?
לא, התורה רוצה לפתח את נקיפות המצפון האלה. כלומר, התורה נתנה רמז לאדם. שפכת אדם, תעשה משהו שיבטא את זה, שזה אולי לא כל כך בסדר, וזה מחנך אותך לזה.
ומה? אז זה באמת לא כל כך בסדר.
זה תלוי מצד מה, זה לא כל כך בסדר.
בשבוע קודם, כשאני דיברתי על עידון, והרב דיבר על כך שזה עיבוד כוח החיים לכאורה, כן?
אני דיברתי על משהו, אני דיברתי על הקורבנות. שהקורבן זה דבר... לא משנה. אז יש צד כזה, ויש צד כזה. אני עכשיו מביא לך את הצד של מה שהרב קוק אומר. בסדר? יש כמה צדדים בכל דבר, נכון?
צד,
אני
לא
הבנתי
כמו שהרב אומר, אני לא הבנתי.
למה? מה שהרב קוק אומר?
לא מה שהרב קוק אומר.
מה שאני אמרתי?
איך כל הדברים האלה משתלבים אחד עם השני?
יש נטייה טבעית בנפש האדם של שפיכת דם, של הקרבת קורבנות, והדבר הזה מראה על עוצמות חיים שבתוכו. עד כאן ברור?
עוצמות חיים, למה עוצמות חיים?
זה עוצמות חיים, כי הוא, איך אומרים, לא קר לו בעיניים. כן? הוא לא מפחד. וזה דבר חיובי, שאדם מסוגל לרדת אל עומקי החיים ולהשתמש בהם לעבודת השם שלו. עד כאן זה, נקודה. יחד עם זה, יש גם שאלה פנימית. האם אין פה בעיה מוסרית שנטילת חיים של מישהו אחר לצורך הקיום שלי? שיש בזה פראיות מסוימת של ההשתקטות? הדבר הזה גם בא לידי ביטוי בהלכה של כיסוי אדם. יש כמה צדדים לכל דבר. עד כאן זה ברור? כן, בבקשה.
לפי זה, מה ההסבר לכך שדווקא אנשים שיש להם נטייה לשפיכות דמים בתורה, אפשר להפנות אותם למקצועות תורניים כמו שוחט?
נכון, אז זה בדיוק זה.
אבל איך הם יעדנו את
ה... איך האנשים בעלי נטייה לשפיכות דמים, שמפנים אותם למקצועות של שפיכת דם, יעדנו את הנטייה הזאת? עד רבה, ההלכות יעדנו להם את זה, כי הם ייחסו את הדם. כי המוהל אומר ברכות, וכו'. זאת אומרת, הכל נעשה באופן כזה שהנטייה הזאת מתקדשת. עכשיו, למה לא דם של בהמה? כי הבהמה גדלה בבית. אני מגדל אותה בשביל זה. מה שאין כן, כשאני הולך אל העולם, אל החיות הבר, אל השדה, כדי ליטול משם מי שהחירות נסוכה בעצמותו, אז ההשחטה פה יותר גדולה. החיה היא חופשית, לעוף יש כנפיים. אפילו לתרנגולת שבקושי יכולה לזוז, אבל הכנפיים זה מורה על משהו. זה מורה על שייכות אל החופש. ולכן שם ראוי לאדם שתהיה לו הרגישות הזאת של כיסוי אדם. כן.
אני סוטה קצת מהנושא.
אתה סוטה קצת מהנושא. נראה, אז אולי לא נתייחס.
כאשר יצחק בא ומבקש מהעשיו שיגש ויביא לו ציד מהשדה.
כן.
אז לכאורה, לפני הגישה של הרב, צריך לומר לו, גש רגע אחת לחצר, תביא לי למה, למה צריך לשלוח אותו דווקא... צייד
עד רבה. אתה שואל, אם כן, למה יצחק מבקש צייד לאבי? למה הוא לא לוקח מהדיר? למה הוא לא לוקח מהדיר? התשובה היא הפוכה. יצחק הוא אדם קדוש. לכן אצלו כל העקבות האלה לא קיימות, ההפך. הוא הולך לחפש את הקדושה במחוזות היותר רחוקים. הרי כתוב שיצחק היה מבסוט מהשאלות של עשיו, נכון? איזה שאלות הוא שאל? איך מעשרים את המלח ואת התבן? עכשיו, זו שאלה טובה או זו לא שאלה טובה? זו שאלה לא טובה, אז למה יצחק היה מרוצה? זה סימן שזו שאלה טובה דווקא. הוא מחפש איפה הקדושה נמצאת גם במקומות הרחוקים, איפה שהמלח הדומם לחלוטין, איפה חיות, איפה התבן שהוא פסולת, איך שם אפשר לגלות את הקודש. כלומר, עשיו וגם יצחק הם אנשים אבסולוטיים, רוצים את הקדושה בכל. וכיוון שיצחק הוא אדם קדוש, לכן דווקא הוא רוצה לאכול בשר צייד, לא מאדיר.
ואז איך הוא לא
מבחין
שהבן
שלו
מביא לו מאדיר בסעודה הראשונה?
איך הוא לא מבחין שהבן שלו מביא לו מאדיר? פשוט מאוד. יש לו ידיים, ידי עשיו. ידי עשיו...
לא תאמין בידיים, תאמין בפה.
כיוון שהוא התנהג כעשיו, משהו מעשיו חדר לעז הזה. בסדר? מה? לא, זה דברים פשוטים, אני לא מבין מה ככה מסיבה. הרי זה מה שעשה יעקב, אמר, אנוכי עשיו. באותה שעה הוא היה באמת עשיו. טוב. אז זה לגבי כיסוי אדם. היום ישנה שאלה, אדם שמכסה את אדם בפעם הראשונה בחייו. מברך שחיינו או לא מברך שחיינו?
סתם
לא.
אתה לא מברך.
סתם
לעליים,
שזה לגעת להם שמשהו אחר.
צער בעלי חיים, מה? לחסות אדם זה צער בעלי חיים? רגע, רגע. צער בעלי חיים יש בכיסוי? אין כזה צער בעלי חיים.
גם בנעליים אין ולא מבחים
עליהם
שחיין. אז קודם כל, זה מחלוקת בין הפוסקים. האם כשאדם מקיים פעם ראשונה בחייו מצווה, האם מברך עליה שחיין או לא? הדיון דווקא מובא מסביב לכיסוי אדם משום מה. ודעת הרב קוקי שכן מברכים שחיין.
בגלל הערך של המעשה?
לא, מצד שזה פעם ראשונה שאתה מקיים מצווה. כלומר, כל דבר שמזדמן לך בפעם הראשונה בחייך, מברכים עליו שחיינו. אז יש מחלוקת האם זה נאמר רק במצוות התלויות בזמן, או במצוות המזדמנות. דעת הרב קוק היא כדעת הפוסקים האומרים שכן מברכים שחיינו על מצווה שמזדמנת בפעם הראשונה.
וזה פעם בשנה?
מה?
ואז זה אחת לשנה או פעם אחת?
לא, פעם בחיים. פעם בחיים. פעם בחיים. מה? דעת הרמב״ם אינני יודע מה היא, כן? ויש באמת כאלה שנהגו שפעם ראשונה שמניחים תפילין מברכים שחיינו. זה מחלוקת בין הפוסקים. יש כאלה שמברכים, יש כאלה שלא מברכים. מה אתה אומר? מה?
גם
נגיד
התפילה לפני במניין של פסח או משהו
דבר כאלה? מה? לא הבנתי. תפילה במניין של פסח? לא הבנתי. מברכים שחיינו על חג פסח, נכון? בקידוש אומרים שחיינו, כן, כל החג. הכל כלום. דבר שחוזר כל שנה זה בסדר, זה ברור שמברכים עליו שחיינו. מזמן לזמן כעתה, זה מברכים שחיינו, זה ברור.
אז אם אני שוחט פעם בשנה עוף או חיה,
לא, לא, כי זה לא תלוי בזמן. אם יש לך מצווה של שחיטה בשנה, אם כשאתה שוחט קורבן פסח, כשאתה שוחט קורבן פסח, ואתה עזרה עף כל שנה, זה אתה כן מברך שחיינו. לא, לא על כיסוי אדם, על השחיטה. לא מכסים את הדם של קורבן פסח, זה כבש. על כבש לא, זה בהמה, לא חיה. נכון. אבל כשאתה תשחט קורבן פסח, בעזרת השם יתברך, כל שנה תברך שחיינו. בסדר? מה, יש פה שאלה? הרב אמר שדברים שאינם בעלי תוקף, קשה להמשיך לקיימם. אם כן, מדוע ממשיכים לעשות יומיים יום טוב בחול? אני לא אמרתי שקשה להמשיך לקיימם. אמרתי שדברים שאינם, שהתוקף ההיסטורי שלהם עבר מן העולם, קשה להזדהות. לא אמרתי שקשה לקיימם. חייבים לקיימם. דבר נוסף, זה שלא עושים, זה שעושים יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ, זה ודאי מחויב מאוד בימינו, כדי שאנשים ידעו שהם בחוץ לארץ. יש בירושלמי, על... שזה לא קיימתי, הכנסת ישראל אומרת, כיוון שלא קיימתי יום טוב בארץ ישראל, אני מקיימת שתי ימים טובים בחוץ לארץ. זה עונש. אז זה בסדר, זה טוב מאוד. צריך היום להעניש את יושבי הגלות שידעו שזה לא בסדר שהם שם.
מה, להעניש אותם על ידי הקדושה?
כן. כי זה שאדם מחויב להמשיך את הקדושה בעוד יום, זה מראה שהיום הראשון לא הספיק. שיש חיסרון בקדושה. כן. יש פה שאלה. בימינו כמעט אף אחד... בסדר, אני אקפוץ אליך, אין בעיה. מה? טוב, טוב, בסדר. חזק ברור. בימינו כמעט אף אחד לא שוחט. רק שוחטים שהם אחוז קטן. אז איך הקיצור ישפיע על מוסר כל אחד ואחד? תשובה, זה שיש אחוז קטן, זה מספיק כדי לפתח את הידיעה הזאת. לא משנה, אף אחד לא רואה, אבל זה פועל. אתה גם יודע שזה כך. גם אם אתה לא יודע, המציאות הזאת פועלת. אדם, למשל, מתפלל בחדרי חדרים. זה לא פועל על העולם? פועל. אדם מקיים מצווה, אף אחד לא יודע שהוא מקיים את המצווה. זה לא פועל? פועל. אז אני שותף.
פה יש עניין דווקא לראות את הכיסו כדי להבין את המשמעות.
עוד יותר טוב אם אתה רואה, אבל גם אם אתה לא רואה, זה פועל. לחזור על היומיים, יום טוב, פשוט מאוד. אדם למשל עושה חג סוכות. זה אמור, יום טוב ראשון של סוכות, אמור להביא שפע גדול ורב של קדושה בעולם. אומר לך, תשמע, מה שעשית יום אחד זה לא מספיק, תעשה עוד יום. לא, זה סתירת לחי. אומר, לא הייתי מספיק בסדר. כן? כי אני במקום חשוך ותמה, גלות. אז אני זקוק ליומיים כדי להמשיך את אותה קדושה שבארץ ישראל, ביום אחד ממשיכים. בסדר? שנאמר, שנאמר, מה? זה כתוב בירושלמי, שנאמר, ויש אנשים שלומדים ירושלמי בחוץ לארץ, שמה כתוב, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אלו שני ימים טובים של גלויות. חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ודאי שמרגישים את זה, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה זכית לחוויה הזאת, במרכאות, אפשר לזכות, אבל בחוץ לארץ, כשראש השנה חל ביום חמישי, חודש תשרי הוא הרס הבריאות. כי יש לך חמישי, שישי, שבת, ראש השנה, חמישי, שבת, חמישי, שישי, שבת של סוכות, חמישי, שישי, שבת של שמחת תורה. שלא לדבר על ההפסד הממוני, שאתה לא יכול ללכת לעבודה. וכל ההוצאות שזה אומר, והמצב של הקבע שלך אחר כך. נו, אז לא מרגישים את זה? טוב, לדעת הרב קוק, למה כיסוי אדם אינו נעשה בבהמות? וכי חיי בהמה פחותים מחיי חיה? לדעתי, לא שאני מתיימר להיות גדול כרב קוק, הסיבה היא בגלל שחיה לא עולה על... אני לא יודע, אני לא רואה את ההמשך. שחיה לא עולה על המזבח. תשובה. ההסבר שלך איננו נכון, כי עוף כן עולה על המזבח. ואף על פי כן יש מצווה של כיסוי אדם בעוף. כך שההסבר איננו מספק. אלא, ההסבר, מדוע במה לא צריך כיסוי אדם לפי הרב קוף, זה מה שהסברנו לפני 10 דקות בשיעור, נכון? שהבהמה, אני מגדל אותה לשם שחיטה. היא לא הייתה קיימת בלי שאני אגדל אותה. ולכן אין כל כך גנאי בדבר. ולכן אני לא מצווה לשחוט את דמה, אלא לחסות את דמה. מה שאין כן חיה, שהיא חופשית בטבע, וכן העוף יש לו כנפיים המורות על חירותיות, אז כל אלה מורים על כך שאני צריך להתבייש בשחיטה, ולכן מחסה. בוקר טוב. הרב, איך התורה מתירה? כתוב בוקר טוב, נצטר, אני פשוט קורא מה שכתוב. בוקר טוב, הרב, איך התורה מתירה לצוד חיה ועף ולאוכלם לאחר שכמה סוכים לפני כן היא אסרה שחוטי חוץ. תשובה, התורה אסרה שחוטי חוץ בדברים העולים על המזבח. כי הרי מה האופציה שהתורה אומרת לך? או שתביא את זה כקורבן או שלא תשחט בכלל. אבל מה נעשה שיש חיה ועוף שהתורה התירה ואף על פי כן אי אפשר להביא אותם על המזבח? אז ודאי שהתורה לא תאמר אסור לאכול כל חיה ועוף, כי מה יעשה האדם? מה לא יאכל? אדם זקוק לפעמים לאכול חיה בר. אלא מה? מצאו פטנט. אתה תכסה את הדם, וזה ימנע ממך את העבודה הזרה. וגם לא תאכל את דמם, כי הדם הוא גבי המזבח, למרות שזה דם של חיה בר שלא עולים על גבי המזבח, של חיה שלא עולה על גבי המזבח, אף על פי כן, זכר לזה שהדם באופן כללי עולה על המזבח, התורה אסרה. מה שאין כן, דם של דגים אגב, דם של דגים וחגבים, התורה לא אסרה. שמה חיות פחותה יותר. מותר לאכול דם של דגים ושל חגבים. טוב. פסוק תדבר. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטריפה באזרח ובגר, וכיבס בגדה ורחץ במים ותמא עד הערב וטהר, ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ, ונעשה עוונו. מה ההבדל בין נבלה וטריפה? זה שני דברים שונים, זה טריפה וזה נבלה, אין מה לדבר בכלל.
מה זה נבלה?
מה זה נבלה? מה זה טריפה? עכשיו אתה שואל טוב. נבלה זאת בהמה שלא נשחטה כדין, אלא או שנתנבלה כי הסכין לא הייתה בסדר, או אופן השחיטה לא היה בסדר, או בקיצור, משהו מהסוג הזה, זה נקרא נבלה, שמיטתה לא הייתה כדין. טריפה, הכוונה שיש בה, בתוך גופה, חיסרון שחזקה שיביא למותה, תוך 12 חודש. למשל, נקובת קרום המוח, נקובת הריאה וכדומה.
ואחת
שמתה מוות טבעי,
נקראת נבלה.
מוות טבעי, זה נקרא נבלה, נכון.
למרות שאין לנו פה שום צד של
שחיטה כדין. לא, כנראה שהיא מיטתה. כן? מיטתה לא הייתה בשחיטה כדין. זה נקרא נבלה. כן.
בפסוק לדבר, הנפש היא אוכלת את הנבלה.
נכון.
בעצם מקבלת תשומה. אז למה הסדר הטהרה
אתה שואל ככה, אם זה הנפש שנתמת באכילת נבילה וטריפה, היה צריך לתאר את הנפש. למה צריך בכיבוס בגדים ורחיצה במים? לכאורה, היה צריך לחבס את הנפש.
לא, כאילו מה הנפש
נתמת, ואז אתה שואל למה הבגדים נטמאים?
למה סדרת הוא לא לנפש?
אז אני לא מבין, אתה שוב חוזר על את השאלה שאני אמרתי ששאלת. למה אתה מתקן אותי? אני הבנתי אותך נכון. אתה שואל, מדוע לא רוחצים את הנפש, נכון? תשובה, ודאי שרוחצים את הנפש. כדי לרחוץ את הנפש, מתחילים מדברים חיצוניים. בסדר? אבל באמת, בסוף נרחצת גם הנפש. עכשיו, הדבר הזה, מה זאת אומרת, ונשא עוונו. זה חיוב קראת. הכוונה, חיוב קראת, אם הוא נכנס למקדש, או אוכל קודשים, כן, במצב של תומה, אז ונשא עוונו. לא שאסור להיות תמה. שאלה חדשה. השואל, טוב, צריך לראות את זה. קוראים לו ציו, סוגריים, או, ני. טוב. למה לא להעניש את יושבי הגלויות ביום כיפור כפול שניים? רגע, הוא שאל את מי הוא שאל? את מי הוא שאל? אותי, נכון? אז אני אענה. למה לא להעניש את יושבי הגלויות ביום כיפור כפול שניים? יצוין שבשולחן ערוך מובא שיש נוהגים לצום יומיים ביום כיפור. מפני הספק של היום, כן? כמו יום השם טוב שלי של גלויות, אז יש לזה מקום. באמת של צום יומיים, מי שרוצה להחמיר על עצמו, וכך נהגו גם חלק מן האנשים של ישיבת מיר שעברו לשנחאי במלחמת העולם השנייה, והם לא ידעו האם לפי ההלכה הם עברו את קו התאריך הבינלאומי ההלכתי או לא, אז חלקם היו מוכנים לצום יומיים וצמו יומיים. מה?
לפי זה גם שבת הייתה, היו צום
לעשות יומיים. לא, שבת זה לא קשור, זה לא קשור בקידוש החודש. שבת זה קבוע כל 7 ימים, בין שאתה בארץ, בין שאתה בחוץ לארץ, אתה יודע מתי זה שבת. מה שאין כן לגבי ראש חודש... גם לגבי השבת, נכון? אתה צודק. אז באמת יש כאלה שהיו עושים יומיים שבת, מספק. נכון, כל מיני דברים כאלה, מצב. אבל אף על פי כן, התשובה היא שלא החמירו כל כך, כי חששו לפיקוח נפש. זאת אומרת, מאחר וקשה יהיה לכל עם ישראל לצום יומיים, יש אנשים, אפשר לצום יומיים, זה לא בלתי אפשרי, אבל אי אפשר לתקן את זה לכל ישראל בלי לסכן יהודי אחד, לכן חכמים בזה לא החמירו, וסומכים על זה שידעו מתי היה ראש חודש. אבל יש סיפור בגמרא שפעם אחת עיברו את חודש אלול, והשליח הגיע לבבל ביום שהם חשבו אותו ליום כיפור, כמה דקות לפני סוף היום, ואז הם עשו יומיים. ושם החכם שקיבל את השליח מארץ ישראל, שהגיע בתת בתשרי, שהם חשבו אותו ליום כיפור, אז פתאום היה צריך לצום עוד יום נוסף, שהם לא היו מוכנים לזה, אמר, קלים היו רודפנו. כן, ככה אמר. כן. עכשיו, יש פה שאלה. העוף כן עולה על המזבח, ובכל זאת מותר לאוכלו חולין. נכון. ומה השאלה היא על המדבר. כן? במדבר אמרנו הרי שהיה אסור לאכול צון או בקר. נכון? ושמי שעושה את זה מחוץ לאוהל מועד, אז הוא שופך דמים. למה? כי למען אשר יביאו. אז למה בכל זאת התורה לא אסרה גם את שחיטת העופות מחוץ למשכן? כן? כן, מובנת השאלה? השאלה ברורה? השאלה היא, אם אמרנו שבמדבר היה אסור לאכול צאן ובקר מחוץ למשכן, רק היה מותר להביא אותם בתור קורבן בלבד, הרי גם עוף אפשר להביא אותו בתור קורבן, אז מדוע התורה לא אסרה שחיטת עוף מחוץ למשכן במדבר? עד כאן מובנת השאלה? טוב. זאת את השאלה של השואל. מה אתה אומר? תשובה. אינני יודע. לא יודע. באמת זו שאלה טובה. מה? היה מותר לשחוט יונה גם מחוץ. לא משנה. לא משנה. האם יש מצווה לחסות דם חיה בחול, כי זה זמין, מחוץ לבית? ואילו בהמה, נהגו ועדיין נוהגים הגויים לאכול את דמה, ולכן דינו קרוב יותר לדין בשרה. טוב, יש כמה טעויות בשאלה. א', לא מכסים דם חיה בחול, אפשר, באפר. גם חול זה בכלל אפר. דבר נוסף, אני לא יודע מה זאת זמין. הרי גם יש חול או אפר בכל מקום גם שמוגדים בהמות. דבר שלישי, מה שאתה אמרת, שהגויים נוהגים לאכול דווקא דם של בהמה, זה לא נכון. כי הרי הם אוכלים גם דם של חיה. הרי הנקניק המשובח בחוץ על הארץ, הוא דם קרוש של חזיר, שזה חיה ולא בהמה. לכן ההבחנה הזאת שאתה מבחין פה בין בהמה לחיה על סמך מנהג הגויים, לא נראית לי. כן.
שתי שאלות.
כן.
מה פירוש הביטוי אזרח, מה פירוש הביטוי גר? כן. עכשיו, הדבר השלישי שנגזר מזה, כי אם מדובר ביהודים דווקא, כן, אז לכאורה, מה שאין מניעה לאכול מבין
הרקב? מהפסוק הזה. כמו שאדם
יכול להחליט
שהוא רוצה
להיות
תמיד,
מה
פה
כתוב?
זה
לא...
אני חוזר על שאלתך. אתה שואל מה זה אזרח וגר, ושאלה נגזרת, אם מדובר על יהודים, אז יוצא מזה, מפסוק תדבר, שאין איסור לאכול נבילה וטריפה, רק שאדם נטמע. תשובה. אזרח הכוונה יהודי מלידה, גר הכוונה גר שנתגייר, שניהם יהודים, ושניהם אסור להם לאכול נבילה וטריפה. זה שהתורה פה לא אמרה שאסור לאכול נבילה וטריפה, בגלל שאמרה את זה במקום אחר, פה עניינה עם דיני טומאה וטהרה. כמו שלמשל, לפני כן כתוב בפרשת תזריע, מצורע ראינו, שאיש ששוכב עם נידה, אז הוא טמא, בטומאת הנידה. לא כתוב שזה אסור. כן? אבל במקום אחר כתוב, ואלישע בנידת דבותה לא תקרב. זאת אומרת שהתורה לפעמים נותנת דיני טומאה וטהרה, לפעמים דיני איסורי. חוץ מזה, פה יכול להיות נפש שתאכל נבלה וטרפה. זה קרה בשוגג, אכל, מה אפשר לעשות? שאלה הבאה, עדיין לא ברור לי הדין המשותף של חיה ועוף, שהרי עוף כמו בהמה, עולים על המזבח, וחיה לא. תשובה, כפי שהסברנו, גם בחיה וגם בעוף יש חירות. החיה בגלל שהיא חופשית בטבעה, והעוף, בגלל שהוא חופשי מצד מבנה איבריו, שיש לו כנפיים. והכנפיים מורים באופן עקרוני על יכולת לעוף, גם אם לפעמים היכולת הזאת בקושי קיימת, כמו אצל הפינגווין המסכן. בסדר? למה מקריבים את העוף על גבי המזבח? לא כל עוף מקריבים על גבי המזבח. רק תורים או בני יונה.
אבל גם אותם אפשר לצוד.
גם אותם אפשר לצוד. נכון, העוף נכנס לשתי קטגוריות.
במה הוא זכה?
לא יודע. נחמד לו. גם במזבח, גם מכסים את דמו, הכל. אבל אין... מה? אין חלב בעוף. מה אתה אומר? יונה מגדלים בשובח, גם צדים בטבע. יש גם וגם, נכון? יש גם וגם. כן, בבקשה. למשל, אם אתה הולך לכיכר המרכזית שם, סן מרקו בוונציה, אתה יכול... מה?
פיאצה.
כן, פיאצה סן מרקו, אז אתה יכול שם לקחת סלים שלמים, למלא את זה ביונים.
גם בקוטל, לא צריך לשרד שם.
לגדלים אותם שם.
כן, יש אנשים שכל יום באים עם עשרות קילוגרמים של לחם כדי לחלק ליונים האלה. מדהים. כן, מה אתה אומר?
אז אדם שאכל מגלה בתרופה גם בשוגג, גם צריך את המזבדה?
כן, כן, ודאי. הטומאה זה דבר שעובר בין בשוגג ובין במזיד. אגב, גם טהרה, אדם שזורקים אותו למקווה. הוא לא התכוון, זרקו, הוא נפל למקווה. כן? הוא טהור. לא...
זה גם בימינו.
גם בימינו, כן, ודאי. לא, בימינו... אלא זה השלכה, כי אין לך מצווה להיטהר, אלא אם כן אתה רוצה להיכנס למקדש, או לאכול קודשים. אכילת קודשים בימינו בלתי אפשרית, כניסה למקדש גם כן בלתי אפשרית בגלל תומת מת.
זאת אומרת, שזו המצווה לבגדים זה רק התארות?
להחליף בגדים?
לכבס בגדים.
כתוב לכבס, מה זה לכבס בגדים? להכניס אותם למקווה, לטבול אותם, זה הכוונה, כן. אם אתה רוצה להשתמש בהם בטהרה, כן. ברור.
היכול של השקיטה היא מאוד מקפידות על סכין, נכון?
כן.
גם במקדש, כנראה, היו סכינים מאוד
נכון,
שירים.
נכון.
עכשיו, אז מה, גם לאנשים שצדו בחוץ, גם היו סכינים כאלה, והם ידעו לשחוט.
מה זה לשחוט? אתה הולך לצוד בחייו העוף, מביא אותם הביתה, ושוחט, כמו שאתה שוחט את הפרה שלך. אז או שאתה יודע לשחוט פרה, ואז אתה גם יכול, אתה יודע גם לשחוט חיה. אפשר גם לשחוט בחוץ, אם אתה כזה רעב, אתה באמצע טיול, ואתה מוצא יונה, אז אתה תופס אותה, שוחט אותה, שם אותה על האש, מה הבעיה? צריך לדעת לעשות את זה, כן, בסדר. בימינו זה הרבה פחות מצוי, אנחנו נהיינו אסתטיים. הרי פעם, כל אישה שהתחתנה, למדה אצל אמא שלה למלוח את הבשר, נכון? איך לנקות את העוף, להוציא את כל הג'יפה, למלוח, והכל, נכון? בימינו איזה קלה יודעת לעשות את זה? אף אחת לא יודעת לעשות את זה, נכון? כן, היום הכל אתה קונה מוכשר. היום פעם כל אחד היה שוחט. גם נשים היו שוחטות. מה?
העוף גדל במקרר בסופר.
כן, ודאי. אתה יודע שגם אומרים שלעופות יש גם ראש לפני השחיטה. טוב. יש פה עוד שאלה? מעניין שכל כך דואגים לבריאות הגוף של יהודי חול. מדוע לא דואגים לבריאות נפשם ומחייבים אותם באופן ברור לחיות בארץ? למשל, זה פסק הלכה של הרבנות הראשית לישראל, זכרונה לברכה, דהיום. זכרונה לברכה, זה אני הוספתי. טוב, זה נכון, יש פסקים ברורים ביותר, ומספר פעמים מגדולי רבותינו ורבנים ראשים לישראל הוציאו פסק ברור שחייבים לעלות לארץ. נכון. נכון. טוב, עד כאן להיום.